אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו, בבריאת העולם ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח. אולם, מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשהו ונאמר כי הוא על דרך העברה והקירוב אל דעת בני אדם. זה לא באמת, אלא זה רק מה שנקרא על דרך ההשאלה. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר אלוהים, ספר זה פלא הוא המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקיו. נביאינו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו, וקורא את כל האומות לקבל עליהם את האסלאם. ושכר המאמין, שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם יסבן נעימות, לא יחסר דבר עם האכל ומשתהו מתענוגות בשרים מכל אשר יתהווה, ועונש הכופר רידתו אל אש לא תכבה, לא יתמו יסוריו לעולם. יפה, אז אם כן, בתמצית דבריו של החכם המוסלמי. א', כמובן כמו הנוצרי, הוא מתחיל גם כן עם אמונה בבריאת העולם ולמעשה בכל מה שמסופר בתורה. ב', בהבחנה מהנוצרי, הוא מתנגד להגשמה. זאת אומרת, אצל הנוצרים כמובן יש הגשמה מאוד משמעותית של האלוהים שבעצם הופך להיות משיח וכולי. לזה הוא מתנגד, הוא מתנגד לנצרות בצורה חריפה, ומבחינה הזאת מאוד להזכיר את היהדות, נגד ההגשמה. שלוש, מה מחייב אותנו לקבל את הדת הזאת ולא דתות אחרות? שני דברים. אחד, הספר, כלומר ספר הקוראן הוא ספר מדהים, מיוחד, שכשאתה קורא אותו אתה מבין שזה לא יכול להיות שבן אדם חיבר את זה, אלא זה איזשהו גילוי אלוקי שירד פה אלינו לעולם. ושתיים, זה הנביא הגדול, חותם הנביאים, שהוא למעשה גדול הנביאים וחותם למעשה את כל הנביאים שהיו מבטל כל תורה שקדמה לו, זאת אומרת מרוב גדלותו וכדומה. אז למעשה מעכשיו מה שהוא אומר ויחד עם הספר הזה המיוחד, שיכול להיות שרק איש אלוהים, דבר אלוהים, חיבר אותו, הוא בעצם מחייב לקבל את הדת הזאת כדת אמיתית, ואז השכר ועונש, כידוע, כן, שכר המאמין, יהיה לו שם תענוגות גדולים, ולהפך. אגב, דבר מאוד מעניין ששמעתי לפני שבוע, ממישהו, ממש בדרך אגב, מה זה שהיד? מאיזה שורש זה המילה שהיד אצל המוסלמים? אז לא חשבתי על זה אף פעם. קשה לחשוב על זה אם אתה לא שומע את זה ממישהו, אבל זה מאוד מאוד דומה לארמית. מה זה שהיד? עדות. ענן סהדי. כל כתובה, ענן סהדי. שהיד זה עד. שהיד זה שהיד, ועד הוא עד כל פעולה באסלאם, כל פעולה שאדם עושה, ובפעולה שלו הוא בעצם מעיד על איזשהו ערך משמעותי, אז הוא במעשיו עד לאותו דבר שעליו, על אותה פעולה שהוא עשה, היא עדות לאותו ערך. זה בעיקר התקבל על אלה שכן, כאילו הורגים הורגים יהודים, ויותר מזה מקרבים את העולם, כאילו, הרי למה הם עושים את זה? במלחמת הדת הגדולה יותר, כן, של כל הארגון של מלחמת הדת האסלאמית, זה בכלל להביא את כל העולם באמת לאסלאם. אז מי שמוסר את נפשו הדבר הזה, הוא מעיד במעשיו על הערך הזה של האסלאם שצריך להביא את העולם לזה, אבל זה לגמרי בסוגריים זה. טוב, אז עד כאן, בתמצית כמובן, אבל דברי האסלאם. אמר לו הכוזרי, ופה כמו בשני הקודמים, גם פה אני רוצה בעזרת השם לנסות להראות בעזרת השם ובישועתו איך הוא דוחה אותו כלפי חוץ במשהו ממש שנראה לא רציני, דחייה בקש, וכשאתה מסתכל יותר לעומק אתה רואה משהו אחר לגמרי, ונסביר את הדברים. אמר לו הכוזרי, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים, ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם והוא מרחיק זאת, צריך להוכיח לזאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. אוקיי, אז זה כמובן מאוד ברור, גם לנוצרי הוא אמר את זה, כשאתה רוצה לדבר איתי על התגלות אלוקית, צריך איזשהו מעמד משמעותי, ולא ספר לו שמישהו אמר שזה נביא, שהוא קיבל איזשהו נבואה וכו', זה עדיין לא מספיק משכנע. אבל זה הדבר היחסית מובן וברור גם להוכחה. אבל אני רוצה להתרכז ברשותכם בשלוש שורות הבאות. אשר לפלא אשר בספריכם הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם היות הספר מופלא ומיוחד. וכאשר יקראו לפניי, לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. אם הייתם עכשיו במקום החכם המוסלמי וצריכים לענות לו, מה התשובה הכי פשוטה שבא לך ככה ללשון להגיד לו? לך תלמד ערבית, מה הסיפור שלך כאילו? אשר לפלא אשר בספרכן, ובא בן אדם, אומר לך איזה ראייה רצינית, אומר לך, תקשיב, ספר הזה, אין מצב, אין לך עליו כאילו, אתה ברגע שאתה הזה, אתה יודע לך, אתה ישר מקבל את הזה. עכשיו אתה בכלל לא מתמודד, אומר לו, תשמע, יש בעיה, אני לא יודע את השפה. חייך, מה אתה, באמת, אתה עושה צחוק, אתה אדם רציני, אתה מלך כוזר, מחפש פה איזה דרך, חלום, מניינים, דרך האמת, מה אתה, מה? צריך איזה קורס מזורז, חודשיים, אתה יוצא, כאילו חבל הזמן, ערבית מדוברת, ערבית נקראת, שלוט בערבית, תקרא את הספר, תגיע אתה הרי רוצה להגיע לאמת, אתה לא בוחל בשום דבר, אתה לילה לילה, אתה משתגע מזה שאתה לא מצאת את האמת, והנה, אומרים לך שהאמת פה קרובה, ואתה עכשיו מביא לי איזה תירוץ, תשמע, אין לי כוח עכשיו ללמוד ערבית. אז אני פה חושב שזה כיוון נוסף וקצת יותר עמוק. אגב, עוד שאלה כמובן שיכולה לעזור בסופו של דבר לתשובה. אנחנו מה? הוא יגיע ליהודי, יגיד לו, תשמע, ת, 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 וזה, וזה, תקשיב. מה? אז הוא יגיד לו, זה בעברית, אז הוא יגיד לו, תשמע, אבל אני לא יודע עברית, אני יודע, כוזרית, אני יודע מה, עודית, לא יודע מה אני יודע, לא יודע עברית, אז נגמר הסיפור, זו אותה בעיה. אז הסיפור פה זה השפה.
נו.
התחיל להתחמם. הוא מתחיל להתחמם, הוא אומר, הוא אמר לו לכלל העולם. אוקיי, בסדר, אז כלל העולם, אוקיי, כן, עדיין, לכלל העולם. בסדר, כלל העולם, ומי שיודע ערבית יודע, ומי שלא, ילמד וידע, ואז ידבר גם אליו. אז עוד משהו, עוד איזה כיוון שמישהו אולי חושב עליו, עוד איזה משהו ככה קצת מחוץ לקופסה. דברים מעולים, אני רק אחבר את הדברים שלכם לאיזה משהו קצת יותר. אז קודם כל, דבר ראשון, אני לא ממציא את הגלגל. מי שהמשיך כבר את הספר, ואני מקווה שאתם עושים את זה, היה צריך כבר להתקל בפסקה שחלק ממנה דיבר על הנושא הזה. אני רוצה שאם אפשר ברשותכם שנייה אחת לדלג לשם, אני מדבר על פסקה קוף בעמוד למד ח', מי שיש לו את ההוצאה כמו שלי, אבל אם לא אז בפסקאות, פסקה קוף. אני קורא מאמצע הפסקה, כי החלק הראשון פשוט הוא חשוב, אבל הוא לא נוגע לעניין שלנו כרגע. יש פה איזה תיאור של מה שקרה לעם ישראל ביציאת מצרים, וכל הפלא שהקדוש ברוך הוא בעצם מוביל את עם ישראל במדבר לכיוון של ארץ ישראל וכולי. ואז תראו בבקשה בשורה השישית מלמעלה, הוא אומר כך, וכל זה, כל זה הכוונה היא כל התהליך הזה של הכניסה, היציאה ממצרים וכל הניסים שהיו, כל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים, ועל ידי זה מתעמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוח, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. רגע, בואו נעשה רק סדר. השולח מי זה? הקדוש ברוך הוא. השלוח, מה? משה רבנו. וכמובן חשיבות הקהל, עם ישראל, שרק אליו נשלח. עכשיו תראו את המשפט הבא. והנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הואיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה אז גם מה שהספר הקדוש, אשר הביא איתו הנביא ההוא, היה כתוב עברית. ואומות שבא ועודו וכוזר, היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו. אם לא לאחר מאות שנים, יקבלו דתו מאונס או מרצון, תוך שכנות קרובה וכולי. אז פה שימו לב, פה הוא נותן איזשהו מפתח מאוד מאוד משמעותי, שאני רוצה טיפה להרחיב אותו בשני כיוונים. קודם כל, בפשט, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, כאשר מדובר על הופעה אלוקית שמופיעה לעולם, כשהיא מופיעה לעולם, היא צריכה להופיע בבת אחת. ופה אני נכנס בדיוק למחלוקת שהתחילה ביניכם, אם היה יותר זמן, הייתי הופך את השיח ביניכם למשהו יותר רציני, כי מאור אמר, האסלאם זה לכל העולם, ולא כולם יודעים ערבית, יש פה בעיה. ואז איתן אמר לו, מה הבעיה? בסדר, זה נולד פה, זה נולד שם, ולאט לאט, מי שיודע כבר יודע, ומי שלא, ילמד עם הזמן. אם הוא ילמד עם הזמן, זאת אומרת שזה ייקח זמן. לקחת זמן זה לא מתאים לתהליך שהוא תהליך אלוקי שקורה בבת אחת. ואני אסביר. בפסקה פ', כשהוא אומר לו, אני אצטקלו עכשיו בפנים, אני אגיד לכם בעל פה, אחר כך אולי נפתח. אומר לו, אתה יכול לתאר לי איך האמונה שלכם התפתחה, איך היה התהליך, כי הרי כל דת שמתפתחת, היא מתפתחת בתהליך. בהתחלה יש קבוצה קטנה, ואז הם מספרים לזה, ואז הם מספרים לאחרים, ואז לאט לאט משך כמה מאות שנים, אתה יכול לספר לי את התהליך אצלכם? ואז הוא מפתיע אותו, ואומר לו, תקשיב, ידידי היקר, אין תהליך. אמר לה היא ותהי, ממש כבבריאת העולם. הוא משאיר אותו ככה בשוק. הוא אומר לו, תקשיב, אין פה שום תהליך. זה נהיה בזמן קצר מאוד. למה? אני אגיד קודם למה, ואז אני אחזור לפה, ואז אני אחזור עוד פעם ללמה. מה? אז אני מסביר. אני אסביר, ואז אני אחזור לעניין. באלוקות אין זמן. כל המציאות של זמן מתחילה מהמקום של יצירת עולם. יצירת עולם, יצירת אדם, מתחיל תהליך של זמן. מבחינת האלוקות, יש הסבר נפלא, בתפילת 18 כתוב שקוראים בבת אחת, הגמרא אומרת בברכות, כשאדם קורא, הוא קורא בברוך, כשהוא זוקף, הוא זוקף בשם, כשהוא קורא, הוא קורא כמו שבט, כלומר בבת אחת, כשהוא עולה, הוא עולה כמו נחש, כחיביה. המהר"ל מסביר למה, בנתיב העבודה המהר"ל, בפרק י', אומר המהר"ל, כי ההתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, היא צריכה להיות בבת אחת, כלומר, כאילו, זאת האמת, אז זאת האמת. אחר כך התהליך האנושי להקל את הדברים, זה לוקח זמן. אבל ההתגלות האלוקית היא דבר שאו שהעולם יש בו גילוי אלוקי, או שאין בו. הרגע המעבר, מהרגע שהעולם הוא בלי אלוקות שמתגלית בעולם, לרגע שבו האלוקות מתגלית בעולם, זה בבת אחת. אחר כך מבחינת האנשים, זה לא שבבת אחת כל העולם יהיה מתוקן. האנשים, בני אדם, אנחנו בני אדם, ניפול, נעלה, נרד, נלך לגלויות, נחזור, יהיה לנו דרך מאוד ארוכה עד שנגיע חזרה לאותה אלוקות. אבל מבחינת הגילוי האלוקי, הוא קורה כאן ועכשיו. ואני אגיד רגע שתי משמעויות לדבר הזה, ואני אחזור להבין את זה יותר לעומק. שתי משמעויות לדבר הזה. אחת, הסיפור של השפה. ברגע שאתה אומר לי שאתה נתת את זה בערבית, ואתה פונה לכל העולם, ולא כל העולם יודע ערבית, הרי באותו רגע אמרת, חייב לקרוא תהליך, כשאומרים לו, כך חודשיים תלמד, זה לא משנה אם זה חודשיים, וגם אם זה יומיים. ברגע שבגילוי האלוקי לעולם, אתה כרגע לא מכוון מולו ויכול לקלוט אותו, אומר הכוזרי, יש פה בעיה בשאלה האם זה באמת גילוי אלוקי או שזה המצאה של בני אדם, זה איזושהי יצירה של בני אדם, שלכן היא גם לוקחת זמן עד שזה מתגבש ועד שזה מתפשט ועד שזה לובש ככה באמת את הצורה עם הפרטים, ואז זה פתאום נהיה וואו משהו גדול שנראה לך כבר שהוא משהו כבר של משהו גדול ואלוקי וכו' וכו'. איך הוא התחיל? הוא התחיל בתהליך של שלבים. ואז משהו יותר עמוק, וזה מה שאילי אמר מאוד מאוד יפה בסוף, שימו לב לכך שאנחנו לעולם לא, הפחות הכוזרי, יש כאלה שכן עושים, אני אגיד לכם על זה תכף משהו, אבל אנחנו לעולם, הפחות בכוזרי, לא נוכיח את אמיתות האמונה ממה? מספר התנך. לא נוכיח את אמיתות האמונה מספר התנך. מי כן עושה את זה? אני לא יודע אם זה עד היום, אבל אני חושב שכן. בצעירותי אני זוכר שתנועת ערכים הייתה מאוד מאוד חזקה בשטח, והיה להם סמינריונים של סוף שבוע. אתה בא ביום חמישי בשמונה ערב, אנשים חילוניים, אתה מגיע ביום חמישי בשמונה בערב, אתה נכנס להרצאה של שש שעות רצופות, אולי עם איזה כוס תה או מים באמצע, וכל ההרצאה עוסקת בדבר אחד, והוא מוכיחים לך שאת התנך לא יכול לכתוב בן אדם. למה? מראים לך את זה גם כי יש שם שורשים ופעלים, והמילה היריון זה 271 וזה גימטריה של ימי ההיריון, וזה הגימטריה של המילה הזאת, ובדילוג אותיות של כך וכך אותיות, אתה רואה כל מיני אירועים שהיו בהיסטוריה, אתה רואה שהם נרמזו בתנך, ומקדימה לאחורה ומאחורה לקדימה, ועל פי הקבלה, אתה מסתכל על הספר הזה, אתה יוצא משש שעות כאלה, שם כיפה וציצית. מכיר אנשים כאלה. יצאו מזה, וואו, תקשיב, זה מטורף. בת אחת, אתה אומר, אין, בואי, זה אמת, מה אני עושה עם זה? אני לא חי באמת הגדולה הזאת. רב צביעות הכל השנים היה אומר, לא ככה מוכיחים אמונה. לא ככה מוכיחים אמונה. למה? כי איך אצלנו התחילה ההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? לא מהספר. לא היה ספר. מה היה? מעמד חי. שימו לב. מעמד חי, שזה מה שהוא אמר קודם, כשהוא התכוון, הוא אמר לו, תשמע, מי שרוצים להוכיח לו משהו, אז צריך להראות לו שהיה איזה מעמד שבו כל מי שאליו פונים ורוצים שהוא יקבל את האמונה, שבמקרה של עם ישראל זה רק עם ישראל, ותזכרו במדרשים שאומרים שמעמד הר סיני מה היה? כל מי שהיה חולה נהיה בריא, כל מי שלא שמע, שמע, כל מי שלא ראה, ראה. למה היה צריך את זה? מה? וגם יפה, נכון. ובזוהר כתוב, בחזל אומרים, בספרי קבלה כתוב שכל הנשמות היו שם. בעצם זה כבר הגמרא אומרת, על הגרים. הגמרא אומרת, הגרים הרי לא התחבאו במעמד הר סיני, אז הגמרא אומרת, אינו לא אהבו, מזלה יאהבו. ככה הגמרא אומרת, מסכת שבת. מזלה יואבו. זאת אומרת, נשמותיהם היו שם, למרות שהם לא היו שם פיזית, וכל מי שהיה שם, שמע את הדיבור האלוקי בעצמו, והבין. שמע, הבין את השפה, הבין את הדיבור האלוקי, וזה היה עוד הרבה לפני שהיה ספר. גם כשמשה רבנו יורד מהר סיני, מה הוא מביא איתו? עשרת הדיברות, גם את זה הוא שובר. לוקח עוד זמן עד שיקבלו מהדורה ב'. אז מה יש בינתיים? בינתיים יש מעמד חי בעל פה. הרמב"ן כותב שמשה רבנו כשהוא ירד מהר, אז הוא התחיל לכתוב מבראשית עד הפרשיות שמתן תורה. שאר התורה, כמה זמן לקח לה להיכתב? כמה זמן לקח לתורה להיכתב? וואי וואי, דחוף, צריך דחוף. מה? 40 שנה. מגילה, גיטין סמך, מחלוקת, מגילה חתומה ניתנה, או מגילה חתומה ניתנה, או מגילה מגילה ניתנה. מישהו מגילה מגילה ניתנה, אז היה פשוט מגילות לאורך כל 40 שנה. מגילה, הכוונה היא, קרתה פרשייה, היה איזה מצווה ללמד, לימד, כתב, תחיבר. מי שאומר חתומה ניתנה, כתב את הכל במרוכז בשנת ה-40, בשנה האחרונה. 40 שנה עד שהתורה שאנחנו מכירים איתנו היום נגמרה ונחתמה. 40 שנה. תהליך מאוד ארוך. נכון. אבל זה בכלל לא קשור. לא מזה אנחנו מביאים את הראייה. פעם נתתי את השיעור הזה, ואז אחרי השיעור, במעלות, לפני הרבה שנים. בפעם הראשונה שזה התגלה לי, כי הרבה שנים זה העסיק אותי, הסיפור הזה של המוסלמי, עד שפעם אחת ככה ישבתי לחשוב על זה ממש ככה, ואז ככה הבריק לי ככה הסיפור של מה הסיפור של המוסלמי. אז אמרתי את זה בשיעור. אחרי השיעור, הגש אליי מישהו מהחבר'ה, ורץ לחדר, והביא לי מאמר שכתבו אז בטכניון, והמאמר נקרא אבל, וואו, שכחתי כבר איך זה, יש לי את זה נראה לי באיזשהו מקום עוד, אתה לא יודע אם לא דעו האותיות מאז, אבל אבל אבלים שבאבל, לא זוכר משהו כזה. בקיצור, מה עשו? מישהו כתב מאמר על הנושא הזה של דילוג אותיות בתורה. כתב מאמר, ואחרי שהוא כתב את המאמר, הוא הכניס למחשב, אז מחשב היה משהו מאוד חדשני, זה כזה עם האותיות, מי שראה פעם את האותיות הגדולות האלה, וששמים ריבוע, קיצור, זה משהו אנטיקה כזה עם מכונת קיצור. ואז הוא שם בדילוג של 37 אותיות, שזה גימטריה הבל, ובדילוג של 37 אותיות יצא לו איזה משפט, אני לא זוכר עכשיו את המשפט, אבל בעיקרון משהו כאילו, שאומר כאילו שכל דילוג האותיות הוא אבל אבלים. קיצור, מה הוא רצה להגיד? מה רצו להגיד אלה שעשו את המחקר בטכניון? שבכל טקסט, תיקח ספר טלפונים, שבכוונה אני קצת נשמע כזה כופר, בסדר? אל תיקחו אותי רציני, תשימו את הכל בסוגריים. אבל תיקח ספר טלפונים, אני אומר את זה כדי לחדד. קח ספר טלפונים, תשים לו בדילוג אותיות של לא יודע מה תכלית, של איזה גימטריה של משהו, תשים, פעם היה ספר טלפונים, היום הכל בזה, כן, פעם היו כאלה ספרי טלפונים, מי שזוכר בבית של הסבא שלו, שהוא רואה כזה ספר טלפונים שפותחים, מסתכלים, מלא שמות, שמות, שמות. אז אתה פותח את זה וזה, התברר דבר מאוד מעניין, יצא לך כל מיני משפטים מאוד מעניינים. למה? כי מבחינה סטטיסטית, בכל קובץ של X אותיות ומילים וכו', כשתשים צירוף כזה או אחר, יצא לך כל מיני משפטים. המשפט שם היה משהו חזק. אבל אבלים בריבוע, לא זוכר, בקיצור, מה זה? זה משפט חזק, יותר חזק מזה. יש לי את זה באיזשהו מקום. בקיצור, סגור סוגריים, אני חוזר לעניין שלנו. אז בואו נחזור למה שקורה אצלנו ונסכם את הדברים. אז הוא אומר לו, שמע, הספר שלנו זה מטורף, אין מי שיכול לזה. כוזרי אומר לו, שמע, יש בעיה. אני לא מבין את השפה. בעומק אומר לו שני דברים. א', הוא אומר לו, תחשוב על זה קצת, הוא בעצם אומר לנו, תחשבו על זה קצת, תתבשלו עם זה קצת, בהמשך המאמר, אני אסביר לכם בדיוק למה התכוונתי. כי מה שקראנו עכשיו, זה לקראת סוף מאמר ראשון. אגב, בפילוסוף זה אותו, בפילוסוף זה אותו הדבר, בחלום זה אותו הדבר, כי בחלום שאלנו אז מה, איך אדם בונה ספר על חלום וכולי, בפסקה צדיק ח' שאנחנו נגיע לשם, אני אראה לכם, שם הוא אומר שחלום זה לא באמת חלום, אלא חלום זה למעשה איזשהו משהו פנימי שיוצא החוצה, בצדיק ח' הוא אומר את זה. כלומר, יש כל מיני דברים שהוא כאילו משאיר אותם קצת פתוחים, והוא אומר לך, תמשיך ללמוד, בהמשך תראה. אבל המוסלמי הוא כאילו אומר, תשמע, תחשוב טוב במה שאני אומר, מה הוא בעצם מתכוון? וכמו שאמרתי בציניות שבוע שעבר, שהוא אומר לנוצרי, תשמע, אני צריך לחקור את זה עד תכליתו, ופה הוא אומר לו כאילו, תקשיב, תחשוב מה המשמעות של זה שאני צריך ללמוד עכשיו ערבית כדי לדעת את הספר הנפלא שלך. בעצם יותר בעומק הוא אומר לו, אם אני צריך ללמוד, אז אני צריך לעבור תהליך, וזה לא רק אני, זה מיליונים, מאות אלפים, מיליונים של אנשים בעולם שצריכים עכשיו ללמוד את השפה, אתה יודע כמה זמן זה ייקח? מה זה אומר? זה אומר שאתה בונה אמונה על ספר, ספר לעולם זה יהיה דבר שיקח זמן עד שכולם לומדים אותו וקוראים אותו. למה אצלנו זה לא ספר? כי אין אפס כאילו, יש הבדל עצום בין מפגש בעל פה לבין כתיבה. הרי בוא נגיד, כמו שאמרתי תיאורטית, נגיד אפילו היה נותן, נגיד שהקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את כל התורה, משה רבנו יורד מהר סיני ובום, נותן את כל החמישה חומשי תורה ככה כמו שהם. אדם נורמלי יכול ללמוד את כל התורה ברגע, ביום, בשעה.
אבל גם ההוכחה של המעמד הזה היא כן כתובה בספר.
לא, לא, אז אנחנו נגיע בהמשך. תשימו לב שגם לנוצרי וגם למוסלמי, לשניהם הוא אמר, הוא מכין אותם, הוא מכין אותנו בעצם להמשך, ולשניהם הוא אמר, תקשיבו, אתם מביאים לי משהו שאף אחד לא ראה אותו. גם הוא, גם פה הוא אומר לו, אתה מביא לי איזה מעמד, אתה מספר לי איזה נביא, אתה אומר לי ספר, במילים אחרות, גם את הספר, לא יכולים כל האנשים בבת אחת לקבל אותו ולהבין אותו ולחיות אותו וכולי. מעמד הר סיני, הוא לא כזה. מעמד הר סיני, אם אתה שואל על זה, נגיד במילה אחת, וזה יהיה הכיוון שלו, משהו יסביר בהמשך, זה מעמד חי שעובר באומה באופן חי מדור לדור. עכשיו, זה שאחר כך כתוב בתורה שיש חובה להעביר את מעמד הר סיני, זה נכון, כמובן. אחר כך התורה אומרת, מספרת מעמד הר סיני, ומספרת על החובה של כל אב להעביר את המעמד לבנו, והוא לא היה מעביר את זה, אם הוא לא היה חי את זה בעצמו, שזה אמיתי, ממי שהוא קיבל את זה מלפניו, והוא משוכנע שיש פה סיפור היסטורי חי ובועט ונושם, ולפי הכוזרי, כל נקרא לזה ההוכחה לאמונה, נקרא לזה ככה, כל הכיוון של הוכחת מציאות השם בעולם, זה דרך מה? דרך ההתגלות, ומה עוד? ההתגלות היא חד פעמית, ו... מה ההיסטוריה של עם ישראל מבחינת הכוזרי שיטתו לאמונה, אנחנו נראה את זה בהמשך מכמה כיוונים, שיטתו לאמונה היא פשוט היסטוריית החיים של עם ישראל, לא התורה. ישראל קדמו לתורה, זה לא סתם שישראל קדמו לתורה, כי ישראל נפגשו עם הקדוש ברוך הוא לפני שהייתה תורה. האבות נפגשו עם הקדוש ברוך הוא לפני שהייתה תורה וגם לפני שהיה מעמד הר סיני. והם כבר חיו את המציאות האלוקית, אבל הם היו בודדים. זה עדיין לא מעמד שעל פיו אפשר להעביר משהו לדורות. כדי שיהיה משהו לדורות, צריך שיהיה מעמד חי עם כל עם ישראל שחי באותה תקופה, ונשמותיהם של האחרים, ומשם זה עובר במסורת של הבעל פה. ובעל פה זה משהו חי. ובעל פה אתה יכול לשמוע בו זמנית, כל עם ישראל יכול לשמוע את הקול האלוקי, גם על זה הוא יקשה אחר כך, מה, תסביר לי איך זה יכול להיות, תנסה לקרב לי את זה לדעת, כי זה לא פשוט, כל דבר כזה צריך להעמיק, להביא אותו, אבל זה העניין, כן.
אני רוצה להסתדר עם, בשאלה קצת אחרת, אני רוצה להסתדר עם, להסתכל בתורה ובעלמה.
לא, זה לא סותר בכלל, כי הסתכל בתורה, הכוונה היא בעצם בתורה הפנימית, שהיא לא התורה שאנחנו מכירים, אלא בעצם באלוקות, כן? בתורה הפנימית, ברעיונות האלוקיים הכי עמוקים, ועל פי זה הוא ברא את העולם. אבל התורה הנגלית שאנחנו מקבלים היום, ישראל קדמו לתורה. הבחירה בישראל קדמה לתורה. ישראל נבחרו כבר, אמרתי, התחילו בעבוד, במצרים הם כבר נקראים עם. הנה עם יצא ממצרים. במצרים כבר נקראים עם. מגיעים למעמד הר סיני, כי איש אחד כלב אחד מגיעים כעם, ואז מקבלים תורה. אבל אנחנו נדבר על זה עוד, זה לא לעכשיו. אז אם כן, יש פה שני דברים. א', שני דברים שמחוברים ביחד. א', אם אני צריך ללמוד שפה, זה עיקר זמן. ב', עצם העובדה שאתה מדבר איתי, הספר, כבר דיברת על תהליך, ומבחינתי זה לא יכול להיות. אני מדבר על משהו שהוא צריך להיות פה איזושהי התגלות חיה, שהיא פונה לכל מי שהיא פונה אליו, שבאותו רגע הוא מקבל את ההתגלות הזו. ואם אתה אומר שזה לכל העולם, אז צריך איזשהו מעמד שכל העולם היה בו, וקיבל את הדבר הזה, וכולם, צורך העניין, ודאי יודעים את השפה, ובאותו רגע, בבת אחת, יכולים גם להבין את הכל ואת כל המשמעויות. וזה ודאי לא יקרה, ובוודאי שזה לא לכל העולם יודע את השפה, וכבר מתחיל תהליך של למידה. זה כבר, למעשה, בעצם עוקר את כל השורש והעוקץ של כל הסיפור. ואז הדו-שיח שהולך מפה עד הסוף הוא כבר באמת דו-שיח, אפשר לומר, ככה רק נקרא אותו ככה בשביל, איך אומרים, בשביל הפרוטוקול. אמר לו אחר מוסלמי, רבים המופתים שהראו על ידי נביאינו, אבל לא מהם אנו מביאים ראייה לחובה לקבל תורתו. שימו לב שהוא מתחיל, רגע, מה אתה רוצה? אתה רוצה איזה אירוע משמעותי? מה זה אירוע משמעותי? איזה נס, איזה משהו, איזה מופת, הנביא שלנו עשה, אבל לא מזה ההוכחה, מאיפה ההוכחה? מהספר. אמר לו הכוזרי, אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש לה אלוה התחברות עם בשר ודם, כי אם בראותה מופת, אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר, מופת שהכל רואים, הכל רואים, כי כמוהו לא יוכל לעשות, כי מי שברא את כל הדברים יש מעין, ואף גם זאת, מופת אשר נעשה להמונים רבים, שראו עין בעין, לא שסופר להם ממי שראה בחלום, או שבא עליהם בקבלת איש מפי איש. כבר אחד ראה בהתחלה, ואז מתחיל לספר לאחרים. ובתנאי נוסף, כי יחקר מופת זה ויבחן, בחינה אחר בחינה, לבל יפול ספק בלב האדם פן יש בזה תעתו הדמיון ומעשה כשפים. רק אז תקבל הנפש ובקושי את הדבר הגדול הזה, לומר שבורא העולם הזה והמלאכים, עושה השמיים, יתחבר עם החומר האחור הזה, האדם, וידבר עמו, וימלא משאלותיו ובקשותיו. כלומר, כולי ואולי הוא מכין אותנו לזה שגם כשהוא יגיע למעמד הר סיני, הוא יקשה הרבה שאלות להבין מה, איך זה היה, בוא תנסה להסביר לי, איך זה קרה החיבור הזה, זה לא הגיוני, צריך להבין איך זה קרה הדבר הזה. אבל מה אתה מספר לי? שמישהו אחד רב ומספר לאחרים, ספר שצריך ללמוד. ואז הוא אומר לו החכם המוסלמי, כן? מי זה הוא?
החכם המוסלמי. כאילו, כי הוא כן אומר שיש התגלות, ואז הוא
איכשהו סותר אותה עליך. כן, אז הוא אומר שבסופו של דבר הוא ביטל מוחמד, בעצם מבחינתם מוחמד, חותם הנביאים, הוא מבטל כל דבר שקדם לו, וממילא הספר שהוא מביא הוא בסוף מה שנקרא השורה התחתונה, שורה התחתונה, והיא בסוף השורה הקובעת, וזהו. אז לכן מצד אחד סיפורי התורה, הנה הוא אומר גם עכשיו, ולא ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה ובני ישראל. אגב, מי שמכיר קצת את הקוראן, זה ידוע שיש מלא בקוראן דברים, נגיד עקדת יצחק, אתם יודעים, עקדת ישמעאל, זאת אומרת יש את הסיפור, רק יש, זה לא יצחק אלא זה ישמעאל.
הקוראן שלהם
אני חושב שכן, לפחות הקדה היא מזה, אבל הוא אומר, אנחנו מאמינים בבריאת העולם שישה ימים. עכשיו הוא אומר, היו ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה ועל בני ישראל, סיפורים שאין להטיל ספק באמיתתם, שהם מופיעים משולבים בתוך הקוראן. כל אשר עשה האלוה בפרעה, שקרא את הים, העביר בשלום את מי שרצה, וטיבה את אשר קצף, והוריד לבני ישראל את המן ואת הסלב, ודיבר עם משה בהר סיני, והעמיד את השמש ליהושע, כל שהראה לפני כן המבול וסדום ועמורה, אין כל אלה מפורסמים בלי מקום לספק, פן יש בזה מעשה תחבולה או תעתוע דמיון? אז בסוף, לאיפה הוא צריך להגיע כדי להגיד, שמע, יש פה דברים מפורסמים שמלא אנשים ראו אותם.
להכחיש את היהדות בככה שאנחנו...
יש עם אחר.
הקוראן הוא אפילו לא...
הוא לא מכחיש.
הוא לא מכחיש.
אבל הוא אומר, המהדורה, קודם כל אני מסכים איתך, זו שאלה... שאלה טובה שאני לא מספיק לומר את האמת, לא מספיק חשבתי עליה אף פעם לעומק ולא נראה לי צריך ככה, מה? הוא אומר כאילו, בעצם הוא אומר שהוא מאמין בכל התורה, הוא לא אומר עכשיו כאילו יש תורה אחרת או עם אחר, כאילו הנוצרי אומר טוב, נכון יש תורה, אבל עכשיו יש מישהו אחר, יש עם אחר ויש ברית חדשה, כאילו הכל, עכשיו אני מבטל את כל מה שהיה, למרות שגם הנוצרי מאמין בתנך, זאת אומרת, בסוף שניהם...
יש פשוט...
אבל גם הנוצרי אותו דבר, הוא אומר יש ברית חדשה והיא עוברת לכל העולם והוא מבטל, ראינו שבוע שעבר, הוא מבטל מצוות מסוימות והוא משאיר דברים שנוח לו והוא מבטל הרבה דברים שנוח לו לבטל ויוצר איזה ברית שכבר קיימת אבל היא חדשה והוא אומר יש קוראן, זאת אומרת כולם הם חייבים לסמוך, הם סומכים, הם אומרים אנחנו מאמינים בבריאת העולם בשישה ימים בהתגלות אלוקית שהיא מתחוברת לבני אדם ובהיסטוריה כמו שמסופרת בתנך הם אז הוא פשוט ביטל את המצוות ואז סיפר סיפור שממשיך אחרי התנך בעצם מבחינת הנוצרי נגמר התנך ועכשיו זה עבר בבית שני זה עבר לנוצרים ומשם מתחיל ברית חדשה המוסלמי ממשיך את התנך ואומר שהקוראן בעצם זה התנך המדויק יותר זה התנך המשופץ נקרא לזה זה המהדורה בתרה שהיא המהדורה הקובעת בסוף שהוא דוחק אותו, אומר לו, רגע, רגע, אבל מה, אתה מספר לי דברים? מי ראה את מוחמד? מי, אתה מספר לי מדור לדור? אף אחד לא ראה. לא, אבל תשמע, כולם מסכימים שהיה קריאת ים סוף, והיה. אז זאת אומרת שגם אתה, בשביל להאמין בעצם ההתגלות, אתה גם הולך לשם. להביא משהו חדש, אתה מביא משהו שאני לא יכול, לא הגיוני לקבל אותו, עוד פעם, בגלל כל הדברים שאמרנו. אז בסוף, אומר מלך כוזר, בסוף אין לי ברירה, אני אלך לשאול את היהודים, כי בסוף כולם הולכים, כולם חוזרים בסוף לסיפור של היהודים. עכשיו היהודים, למה לא שאלתי אותם? כי הוא אומר, כי הם מאותי מספר, הם שארית פלטה, הם מסכנים, הם סובלים, הם בכלל לא נראה לי שהם בכלל זה, יש מה לשאול אותם, כי הם לא נראים, אבל כשאני מתחיל לחדור לעומק, אני אומר, וואלה, אני צריך לראות מה קורה עם, עם הדת המושפלת הזאת, אולי דווקא בדת המושפלת נמצא בסוף הדת האמיתית. אז בצורה פשוטה זה ככה, מן הסתם, מי שמעמיק אולי יותר בתולדות האסלאם וחוקר את זה, בטח יכול להגיד דברים יותר מקצועיים, נקרא לזה, אין לי מספיק ידע בעניין הזה, זה מעניין לחקור את זה, אבל מבחינתנו, אני חושב שבאמת מול האסלאם, הנקודה שמתבררת מאוד, מתחדדת, זה ספר מול אלפה, וזה מחדד לאנשום בתוך היהדות, וזה חשוב. אנחנו לא מוכיחים מתוך הדילוגי אותיות בתנך, ומתוך הפלא אשר בתנך. לא מזה תחילת ההוכחה. אחרי שיש לנו את החיים, את ההיסטוריה, את ההיסטוריה של עם ישראל, את הגילוי האלוקי, כמובן, עכשיו אני חוזר במקום מה שאמרתי קודם, קודש קודשים, דילוגי אותיות, הכל אמת, לאמיתה, כל ההיסטוריה נמצאת מקופלת בתוך התנך, בקבלה, בעברית, שהיא שפה מדהימה, ויש בה דברים עמוקים ביותר שרמוזים בתוך האותיות, וצורת האותיות, הכל, כמובן, קודש קודשים לגמרי. השאלה היא, אם אנחנו מתחילים מזה את האמונה שלנו או לא. פה יש באמת, נפרדו דרכינו בצורה מאוד משמעותית, בין אלה ש... מוכיחים דרך זה, וגם רואים את זה אחר כך בחזרה בתשובה. בדרך כלל מי שחוזר דרך זה, הוא חוזר בצורה מסוימת מאוד. לא דרך סגולת ישראל, לא דרך האמונה בעם ישראל. היחס שלו לעם ישראל הוא לא כמו היחס של מי ש... זה מאוד מאוד משנה, תחשבו על זה לעומק, על ההבדל בין אם הגעת איך החילונים קוראים לזה, לתשובה. אני בתשובה, יש כזה... אתה מדבר עם בעל תשובה, אומר לך, אני בתשובה 5 שנים. יש כזה מין קוד כזה אצל החבר'ה החילונים. אני בתשובה כך וכך. אז יש הבדל בתשובה אם הגעת מהמסלול הזה או מהמסלול הזה, בדרך כלל זה הבדל מאוד גדול. טוב. שער כוח.